בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.
היום יום ראשון, 9 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. לפני 10 שנים התחילה מלחמה שהייתה אמורה להסתיים מאוד מהר. מלחמת האזרחים בסוריה היא דוגמה לבלגן טהור בשדה הקרב. יש את אסד, יש את המורדים, יש את דאש, יש את הקורדים. האמריקנים מעורבים שם, הרוסים נכנסו בכל הכוח, גם לישראל יש איזשהו חלק, בקיצור, בלגן. והבלגן הזה שינה לחלוטין את המדינה בעשור האחרון. בכל פעם כוח אחד עלה ואחר ירד, וסוריה נראתה אחרת. והמלחמה הזו עדיין בעיצומה. אז הפעם לציון עשור למלחמת האזרחים בסוריה, אנחנו עם כתב עובדה איתי אנגל, שבמסגרת התוכנית היה שם, וראה את השינויים האלה, את הבלגן הזה, במקום שבו הוא מתרחש. שלום איתי אנגל.
שלום אלעד.
כמה פעמים היית בסוריה, אתה זוכר?
5.
וואו, זה הכל היה במהלך המלחמה, או היו גם לפניה?
לא, לפניה אי אפשר היה. למעשה, סוריה לפני המלחמה הייתה המדינה שהכי בלתי אפשרי להיכנס אליה, כי היא הייתה מדינת משטרה הכי סגורה. אני ככתב מחכה, זה לא נשמע טוב, לשעה של תור ובו, כי תור ובו זה הגן עדן שלי, אז הכל מתפרק, כל האנשים שאמורים היו לדעת מי אני, לא שאני כזה חשוב, ברחו לגבעות, למנהרות, להרים, מעברי הגבול זה משהו שמאוד קל לחדור פנימה. 2012 הייתה הכניסה הראשונה שלי, 2020 הייתה הכניסה החמישית.
אני אוהב שאתה אומר שלפני המלחמה אי אפשר היה להיכנס לסוריה, כאילו היום זה משהו מומלץ. תאר לי את הפעם הראשונה שאתה נכנס, דבר ראשון, איך, טכנית, איך זה קורה?
הפעם הראשונה בכלל לא התכוונתי להיכנס לסוריה. אני יודע, זה משפט מוזר, אבל אני חייב להסביר. הלכתי עם תחקירן של עובדה שקוראים לו אמיר, אמיר טיבון, לעשות כתבה על הסורים שנמצאים מהעבר הטורקי של הגבול, והיו לנו שיחות מאוד טובות איתם, ובסוף אני מצלם את הכתבות שלי, אז ביקשתי רק להגיע ממש לנקודת גבול ולצלם, אתה יודע, כמו שאתה מראש הנקרא, מצלם לתוך לבנון. והאיש הזה, שהוביל אותי לשם, הוא לוחם, ואני אומר לו, רגע, שאתם נכנסים פנימה, הטורקים לא עוצרים אתכם? אומר, מי זה הטורקים בכלל? עזוב, יש לנו דרך נורא פשוטה להבריח את עצמנו פנימה. ושאלתי אותו בצחוק, כן, ואם אני רוצה לבוא איתכם, אתה יכול להכניס אותי? אין בעיה. אופה. ואז באתי לאמיר, קודם כל שאלתי אותו שלא יגידו, איתי המשוגע יכניס איש נורמטיבי לסוריה, והוא אומר, אני מת להיכנס, ואני חושב לעצמי, זה נורא לא אחראי, ללכת לסוריה ככה מעכשיו לעכשיו, בלי לתכנן את זה, בלי לעשות איזה תחקיר, בלי לידע אנשים, אבל אז המשכתי את המחשבה, והגעתי למסקנה שזה הדבר הכי טוב שקרה לי במקרה. למה? כי היום אתה לא יכול, ככתב, להחליט על נסיעה לסוריה, לעיראק, או לאיפה שזה לא יהיה, בלי לעשות אימייל שיקטפו לך אותם, בלי שיאזינו לשיחות, יצוטטו. זאת אומרת, קרה שאני נכנס עכשיו לסוריה, בלי ששום אימייל קשור בזה, שום אס-אמס, אז ממש ככה נכנסנו.
זה הכל, זה סוריה טובה.
אני הייתי בהלם. מכמה שקל היה להיכנס, זה היה נובמבר 2012, הם זלזלו נורא בכוחות הטורקים, אני לא הבנתי למה הגבול כזה פרוץ, מאוחר יותר הבנתי, כי טורקיה סייעה לדבר החדש הזה שקם דאש, להיכנס פנימה בהמוניהם לג'יהאדיסטים האלה כדי להפיל את אסד. אני ואמיר היינו שם יומיים עם אנשים סופר סימפטיים, זה מה שקראו להם הצבא סוריה החופשי, אפילו אמרנו להם שאנחנו יהודים, אפילו דיברנו על ישראל, עד כדי כך הרגשנו ביטחון, לא כדי לחפש הרפתקאות. ממש הייתה כניסה נוחה, ואז יצאתי. ואני חושב שמעולם לא הייתה כניסה שלא הבנתי עד כמה בדיעבד היא הייתה מסוכנת.
למה?
כי כמה קילומטרים מאיתנו, 4 ימים לפנינו, חבר שלי, חבר, קולגה, חבר, שקוראים לו ג'יימס פולי, הוא נכנס באותו שבוע, גם באותו מחוז, אבל אותו הבריחו כמה קילומטרים הצידה.
Some disturbing video has surfaced tonight which suggests an American journalist has been killed by Islamic militants. The Islamic State, also known as ISIS, claims in a video posted online that it beheaded James Foley in retaliation.
מישהו אולי מכיר את השם, אני כמעט בטוח שאת התמונה כולם מכירים. הוא האיש שדאעש שורפים לו את הראש, הוא רוכן על הרצפה, על הקרקע בסוריה עם בגד כתום של נידון למוות ועורפים לו את הראש. אנחנו היינו במקום מאוד סימפטי, באמת, וכמה קילומטרים הצידה, לפעמים אגב כמה מאות מטרים, למקום ששם ג'יימס פולי הגיע, שם שורפים בני אדם בחיים, שם קונים ומוכרים נשים. כאן נפלה ההכרה שאין סוריה, שהכל קרוע לחתיכות, וגם אני לא רואה איך זה מתחבר מחדש.
אז קח אותי להתחלה. אנחנו מדברים על מלחמת אזרחים, שמתחילה בסך הכל שנה לפני שאתה נכנסת לשם בפעם הראשונה. מה מצית את האש?
מה שמצית את האש זה במקום שנקרא דרעה, שעיר דרומית שקרובה לירדן, ושם חבר'ה צעירים, אפילו ילדים בעצם, כותבים את הכתובת על הקיר שהפכה לסיסמת המהפכות של האביב הערבי. עד אז הכל היה חיובי, קראנו לזה אביב ערבי. כתבו בערבית, "שעב אוריד, עסקת אל נזם, העם רוצה להוריד את המשטר." אתה יודע שזה היה משהו, שוב, אני אומר אביב ערבי כי הכל היה אופטימי. אתה זוכר את השיר, "שעב אוריד, עסקת אל נזם"? המוזיקה הזאת, אתה יודע, ואז אנחנו באנו, העם רוצה צדק חברתי בניו יורק, we are the 99%, זה היה משהו חמוד, משהו אמוני. סוריה החליטה שהיא לא תיתן לשום דבר כזה להתחיל, כפי שהתרחש אותה עת בתוניסיה, מצרים ולוב, והחליטה לקרוע לגזרים את הניסיון של אנשים להתקומם. הם עצרו את הילדים, ההורים ובני המשפחה של הילדים האלה ניסו למחות על כך, סוריה הגיבה באש, אש חיה. פעם ראשונה התברר שמה שהתרגלנו אליו, במה שקראנו לו אביב ערבי, המהפכות בעולם הערבי, מקבל צביון אחר. או של מדינות שמנסות להרוג את המהפכה ולהרוג את מי שמנסה לממש אותה, או שהמהפכות האלה נחטפות על ידי ג'יהאדיסטים, מאותו רגע גם פרצה המלחמה.
ומי השחקנים המרכזיים? כלומר, יש את משטר אסד מצד אחד, שלב מאוחר יותר הגיעו גם הג'יהאדיסטים, דאעש, ומי עוד נמצא שם בתוך הביצה הזו?
יפה. אז השחקנים הראשיים כל הזמן משתנים. צריך להבין, כאן כל הזהות הסורית היא מתפקעת להמון המון חתיכות. תכלס היא לא הייתה אף פעם קיימת. זו המצאה של צרפתים. צרפתים המציאו מדינה, אף פעם לא הייתה לכידות חברתית שם זהות של מישהו שאומר, אני סורי. הוא יגיד קודם, אני סוני, אני אלאווי שיעי, אני דרוזי, אני קורדי, זה הרבה לפני סורי, אם בכלל סוריה קיים. בהתחלה, החבר'ה שאנחנו היינו איתם FSA, Free Syrian Army, צבא סוריה החופשי, הם היו התקווה הגדולה, ההנחה הייתה שהם יפילו את אסד, פרשנים מהארץ ומהעולם אמרו שזה עניין של שבועיים, שלושה לכל היותר, עד שאסד נופל. מי שהחזיק את אסד בשלטון אז, היו חיזבאללה ואיראן, בעיקר חיזבאללה, בהוראה של איראן. תחשוב נגיד על האינטרס של איראן. הם רוצים להביא נשק לחיזבאללה, כי זה הפרוקסי שלהם לגדינו. אתה חייב לעבור בדרך את סוריה. אם סוריה לא תהיה שיעית / אלאווי, חיזבאללה מבודדים, חייבים לשמור על אסד. חיזבאללה, כשהוא מאבד שם כמעט 2,000 אנשים, זה אחוז רציני ממצבת הכוח שלו. אז הרושם היה שלאט לאט, אוקיי, פחות מהר ממה שחשבנו, אבל אסד הולך להפסיד. הגיעו סונים לא רק צבא סוריה החופשי, אלא גם ג'יהאדיסטים. וכאן אסד נקט בצעד סופר ציני, נורא, אבל גאוני מבחינתו. הוא החליט שהוא נלחם במתונים. בג'יהאדיסטים, מה שיצמח להיות דאעש, לא רק שהוא לא נלחם בהם בהתחלה, הוא אפילו שחרר חלק מהם מהכלא. הוא רצה בעצם לומר לעולם, תראו, זאת האלטרנטיבה לשלטוני. זאת אומרת, הוא מיד כיסח את כל המתונים, את כל האנשים ששאפו לדמוקרטיה, לשוויון בין נשים וגברים, אותם הוא באמת גמר. תראו מה יש לכם פה. דאעש, זה מה שיש, אם אני לא פה. תראה, אסד מלכתחילה מפעיל את כל הכוח שיש לו. אין לו אלוהים, אתה רואה תור ללחם, והתור ללחם הזה מופצץ. ממש בכוונה מוחלטת להרוג את האנשים האלה. מכאן ועד לנשק כימי, אין איזה בעיה מוסרית גדולה, אתה יודע. הוא רוצה לגמור אותם.
אז המלחמה הזו התחילה כ-uprising, כהתקוממות עממית. ואסד מבחינתו אמר, יהרג ובא ליעבור. הדבר הזה לא יצליח בסוריה. ועד 2014 אנחנו מדברים על אסד מול המורדים בצורה כזו או אחרת. אבל אז מגיע שחקן נוסף, שלישי, אם נרצה, הג'יהאדיסטים, דאש. מאיפה הם מגיעים?
קודם כל, הבסיס, אם אנחנו הולכים אחורה, בכלל היה ב-2003. ב-2003 זה מתקשר לשכנה עיראק, ארצות הברית פלשה לשם, הפילה את סדאם חוסיין, אמרה, אנחנו נבנה את עיראק מחדש, נעשה צבא עיראק חדש, רק קבוצה אחת לא ניתן לה לחיות, זה אלה שהיו חיילים של סדאם. בהם אין לי אמון, קראו להם הבעתיסטים. כי המפלגה הייתה מפלגת הבעת. זאת אומרת, החיילים של סדאם, הם יהוו לעתיד, לא שהם יודעים מה זה דאש, אף אחד לא יודע עדיין, את עמוד השדרה של הכוח הצבאי של דאש. אתה יודע, אני הסתובבתי איתם, אני צילמתי אותם ב-2003, אני אכלתי איפה שהם אוכלים, אני ישנתי איפה שהם ישנים, היינו חברים, הם אפילו שמרו עליי. מאוחר יותר, אתה יודע, משום היותם בעתיסטים סונים, הם רואים איך הם מלהיות ב... ראש הפירמידה, כי סדאם היה סוני, איך הכל מתרסק, איך השיעים מדכאים אותם. הם אומרים, כשיקום ארגון סוני, אנחנו נחבור אליו. מי שיקים את הארגון הזה זה בכלל מישהו שמגיע מירדן, זרקאווי, שבכלל היה עבריין מין אגב, אגב כל ה, אתה יודע, התואר הדתי הזה של דאש. והרעיון, אני יוצר חליפות. לאט לאט הם אספו אנשים, ובשביל לייצר חליפות, אתה צריך שהמדינות הריבוניות יתפרקו. אז יופי, הלך על עיראק, והנה מתחיל בסוריה. הנה הכל מתחיל להתפרק בסוריה, אז כל האנשים האלה שאומרים, וואלה, מקימים חליפות. הרי עבור מוסלמים, זו איזה פנטזיה שתהיה ביום מן הימים, אבל אתה יודע, זה מעסיק כמו שיגיע המשיח אלינו לירושלים, שאתה אומר שיום אחד זה יבוא. והנה, ב-2014, אחד מהחבר'ה, אדם שקוראים לו אבו בקר אל-בגדדי, נכנס למסגד במוסול. בחור בן 40, אבל הולך לאט כזה למדרגות, אתה יודע, מכובד האירוע ההיסטורי והחשיבות, ומכריז על חליפות. הוא מכריז על עצמו כחליף. אתה יודע, הרבה מוסלמים בעולם יגידו מי הוא שהוא יכריז על עצמו, אבל הרבה חבר'ה אומרים, זו שעה היסטורית ואני רוצה להגיע לשם. בונים מדינה איסלאמית. מכל העולם מתחילים להגיע מתנדבים. זאת אומרת, יותר מ-50 מדינות הגיעו משם מתנדבים לדאש, ובתור צעד ראשון הם אמרו, אני מתנכר למדינה שלי. מוסלמי שהגיע מבלגיה, דיבר בווידאו ואמר לכל המוסלמים בבלגיה, בואו אליי, ושרף את דגל בלגיה, ואת התעודת זהות הבלגית. זאת אומרת, אין לי רצון לחזור, והנה, אני גם לא יכול. פלסטינאים גם שרפו את דגל פלסטין, כי מבחינת דאש זה חטא דומה. זה לא משנה אם אתה פלסטין, או שוודיה, או ישראל, או עיראק. אין דבר כזה מדינה ריבונית שיש בחוק, שהיא מצייתת לאום. יש חליפות, חילפה. מה שהיה עד האימפריה העותומנית, זה מה שאנחנו מחזירים.
אז דאש מגיע לסוריה, שהיא, עם כל הבלגן שמתרחש שם אז, מקום פוטנציאלי נהדר להקמת החליפות, שזו אימפריה איסלאמית, שבראשה עומד נביא מוסלמי בשר ודם. איפה הם מתמקמים?
הפריצה הראשונה מתרחשת בסוריה, עיר שקוראים לה רקה, היא העיר הראשונה שהחבר'ה האלה כובשים, ועכשיו תשים לב, ב4.5 חודשים הם כובשים שטח שהוא בגודל של בריטניה. ב4.5 חודשים, אין לזה אח ורע בהיסטוריה המודרנית. ומה שמעניין, הרבה מהכיבושים האלה היו בלי קרב. כדאי שהיו מאוד חכמים, הם הקרינו את הזוועות האלה, הם עשו מהם סרטי וידאו.
ISIS released a new video today claiming it shows the execution of 5 prisoners. ISIS had accused the men of spying for Britain in Syria.
אתה יודע, הם כל כך השקיעו בזה, הבינו את החשיבות של זה. זאת אומרת, אם אני דאש, ואתה אלעד נמצא שם, אני רוצה להגיע אליך, אני צריך לעבור כמה בדרך אליך, אני מרגיש שאני נצח אותם, אבל אני אראה לך, אתה רוצה להילחם נגדי בכיף, רק בוא תראה מה קורה למי שנופל בידיים שלי, תראה איך אני שורף בן אדם בחיים, תראה איך אני ערף לו את הראש, תראה איך אני קוצץ איברים, תראה איך אני משתמש בכל המשפחה שלו לצורכי אונס, כלומר, אתה, או מי שזה לא יהיה, כדי לצאת להילחם באנשים האלה, אתה צריך להיות מנומק מי אני ולמען מה אני נלחם. ובסוריה אין לך דבר כזה. אותו פסיפס מרתק ופרובלמטי, אתה יודע, של דתות והדתות, אז כולם בורחים מהם. 4.5 חודשים זה לא, אתה יודע, כיבוש סיסטמטי, זה המון המון בריחה. מסוריה עד עיראק, רק כזו הבירה בסוריה, במוסול, עיר של 2 מיליון בני אדם, הם כובשים אותה בשלושה ימים. שוב, בעיקר כי האנשים האלה נסו על נפשם. לעומת אנשים שלא ידעו למה אני נלחם. לסוריה? לעיראק? להחזיר את הישות הזאת שהיא מלאכותית ממילא ולא התחברתי אליה? מי שנלחם עבור החליפות, הוא מנומק, הוא יודע בול עבור מה הוא נלחם. הוא מרגיש שהוא כרגע נלחם למה שמוחמד ואלוהים רצו. הוא מממש את זה. איזה ביטחון עצמי טוטלי, איזה רגע גדול. וכשאני אומר מנומק, שוב, זה שהוא ייקח מישהי יזידית וישתמש בה כשפחת מין, זה שהוא יערוף לג'יימס פולי את הראש, זה לא כמו שאנחנו חושבים, אולי בבטן הוא מרגיש שאני אדם נורא, הוא עושה את מה שכתוב לו. ושוב, כתוב, זה משפט טעון, אתה יודע, זה איך שהשריעה של דאש מפרשת את מה שכתוב. אלוהים רוצה שתשתמש במהלך מלחמת הקודש שלך, ג'יהד, בין נשות הכופרים. שתשמיד את הכופרים, אפילו טכנית, אתה יודע, תצלוב אותם, תשרוף אותם. אין פה רגש אשם.
והארגון הזה, צריך לומר, תפס את העולם לא מוכן. כי למרות שהאנושות התמודדה עם ארגוני טרור, וגם עם ארגוני טרור אסלאמיים, השיטות של דאש היו משהו אחר.
אנחנו כולנו כל כך היינו בהלם, אתה יודע, ואובמה נשים המון כוונות טובות, שאם אני חוזר למשפט כל כך מפורסם שלו, שהוא נורא.
Are you suggesting that the media are being played in a sense here? Look, the media is pursuing ratings. This is a legitimate news story. I think that, you know, it's up to the media to make a determination about how they want to cover things.
אומרים לו, יש דאש. זה יותר גרוע מאל-קאידה, והוא ישר צוחק ומרגיע את העיתונאים, חבר'ה, עם כל הרצון שלכם לכותרות, זה לא יותר מאל-קאידה, וזה לא מתקרב לאל-קאידה. ואז הוא אומר משפט כזה מעולם הכדורסל שהוא מבין בו, If a JV team puts on a Lakers uniform, it doesn't make them Kobe Bryant. זאת אומרת, אם קבוצת נוער שמה קבוצה של הלייקר, זה לא שהוא, בגלל שהוא לבש את החולצה, הוא נעשה קובי בריינט. זאת אומרת, מי זה דאש האלה? אל תעשו מהם אל-קאידה, זה לא משהו כזה מסוכן. והוא הבלה את כל המילים שלו, וזה לא רק הוא, זה גם המודיעין שלו, זה גם המודיעין שלנו. הכל נפל בהפתעה מוחלטת. מאיפה זה בא? מאיפה האנשים האלה? מאיפה הכוח הזה? אז הכל מתפרץ.
ובדיוק בנקודת הזמן הזו, 2014, אתה שוב נכנס לסוריה, ואתה שוב רואה אותה משתנה לנגד עיניך. איך אתה מגיב?
אתה בהלם. אתה יודע, קודם כל, לראות את התמונה של החבר שלי, ג'יימס פולי, שרופים לו את הראש, ואתה מבין שאתה היית קרוב, ואתה אומר, אולי זה סימן לא לעשות את זה? אני אחסוך לך את הלבטים, אבל הרעיון היה שאם אני לא אעשה את הנסיעות האלה, אתה יודע, זה לתת לחבר'ה האלה לנצח. וכשאני הגעתי לשם, כולם ברחו מדאש. זאת הייתה תופעה שלא הכרנו. העולם כולו היה בשוק, ובמקום שאין בו איזה כוח טכנולוגי אדיר, לפני שרוסיה מצטרפת, לפני שארצות הברית תצטרף, לפני שישראל תפציץ את האזורים שרלוונטיים לגבול שלנו, אף אחד לא יכול עליהם. אני הייתי בתחושה שאין מה שיכול לעצור את דאש. דאש משתלטים, והרושם הוא באמת שאי אפשר לעצור אותם, עד שיש איזו קבוצה שנראתה סופר זניחה, שכולם דרכו עליה לאורך ההיסטוריה, והיא גם מנצלת את התור ובואו כדי להתרומם, ואלה הקורדים.
ספר לי את הסיפור שלהם.
קודם כל, זה העם הכי גדול בכדור הארץ שאין לו מדינה, 35 מיליון בני אדם, והם מרוכזים בארבע מדינות, שזה איראן, עיראק, הכי הרבה בטורקיה, שם יש 15 מיליון, ובסוריה. כולם דרכו עליהם. אני מזכיר את ההיסטוריה, כי כשמסתכלים עליך, אתה ישראלי, אתה צריך להבין אותנו. אתה עברת שואה, אנחנו עברנו שואה. סלש, השמדת עם, איך שתקרא לזה. אתה הצלחת להקים מדינה, אתה אחד לאחד מה שאני מנסה לעשות. לא הצלחתי כל העת. היתולות מאיראן רמסו אותי. אסד ואבא שלו חפץ על אסד, רגמו אותי. הפרהוד, זאת אומרת, טבח עם שביצע סדאם חוסיין ודומה, וכל הסולטנים מטורקיה, לא נתנו לנו אפשרות להרים ראש, לקרוא לילדים שלנו בשמות קורדים, לכתוב אלפאבית קורדי. והנה מגיע תוהו ובוהו. גן עדן מבחינתנו, הכל מתפרק. אז הם משיגים את האזורים שאף פעם לא היו להם. עכשיו, הכוח שהם מציבים שם זה גם משהו שלא ראינו.
אז נוצר פה בשטח מצב מאוד מעניין, שיש שני כוחות שנלחמים בעצם על אותו שטח כדי להקים בו מדינה. דאש מצד אחד שרוצים להקים מדינה אסלאמית, והקורדים מהצד השני שרוצים להקים את המדינה שלהם. איך שני הכוחות האלה משתלבים זה בזה? איך הקרב מתנהל בין הקורדים לבין דאש?
אני הייתי בהלם, כי אני הבנתי שדאש, כולם רק בורחים מהם, ופתאום אני מגיע לכוח היחיד שנותן להם פייט. אתה נכנס לגרילה הקורדית. נשים וגברים זה שווה. זה היה הרעיון שביסס מנהיג הגרילה, עבדולה אוצ'לן. ממש, המשפט שלו היה, גברים תלמדו לבשל. כי לנשים אין זמן לזה. הן צריכות להילחם, לפקד ולהנהיג. נשמע לך משפט, אתה יודע, מובן מאליו. לא, הפוך על הפוך, אפילו הן מתגייסות לגרילה מאקט פמיניסטי. כי דווקא בבית שלהם, עכשיו, כל האזור הזה, זה אזור מאוד חשוך, מאוד פטריארכלי, אישה זה אבק. אז מהבית שמדכא אותה, מהאבא שמדכא אותה, היא בורחת לחופש, את החופש שהיא מקבלת בשדה הקרב, ששם היא חופשית. והם לא מפחדים מדאש. עכשיו, אני חייב לומר לך, אני עם המון סימפתיה אליהם, אובייקטיבי ככל שאני אהיה כעיתונאי, עם המון סימפתיה לקורדים ורצון שתהיה להם מדינה, לא האמנתי שיש להם את הכוח. אני זוכר שהייתי באחת החזיתות, בקובני, ששם יהיו הקרבות באמת מהכי קשים, ואני בבית, לוחמת אישה מפקדת עליו, דאש ממול, יש להם מכונית תופת, כולנו יודעים את זה, הם בעניין של להסתער, ואז אנשים עושות את הדבר הבא. הם עושות מה שאנחנו קוראים לו קולולו. עכשיו, הם קוראות לזה טילילי. עם כל הכבוד לאנשים המזרחיות שלנו, שאישה קורדית עושה טילילי, אתה שומע את זה באמת למאות מטרים, לקילומטרים. למה הן עושות את זה? ואז אתה מבין שזה לא אנקדוטה הכוח הנשי, יש להן ערך מוסף. כי דאש, אמרנו, מנומקים ככל שיהיו, אם הם נהרגים בג'יהאד, במלחמת קודש, הם מגיעים לגן עדן, 72 בתולות והרבה יותר מזה. זאת אומרת, אתה לא יכול לאיים עליי, אני ארוג אותך. אני מבחינתי כג'יהדיסט אומר, הלוואי, אני מגיע למקום הרבה יותר טוב. זאת אומרת, כל הפסיכולוגיה, כל תורת המשחקים שלנו לא רלוונטית לדאש, בגלל זה כולם נפלו בניתוחים שלהם. העניין הוא, על פי התפיסה שלהם, אם אישה ששייכת לצד של הכופרים הורגת אותך, אישה, על פי התפיסה של דאש, היא לא בדיוק בן אדם. זה משהו מאוד נחות. ובגלל שהיא כל כך נחות, אם היא הורגת אותך, אז בינינו, המוות שלך הוא לא מות קדושים, הוא לא מוות מפואר, ואין גן עדן. כלומר, אתה באמת מת, זה נורא. אתה מבין שדאש רואים פלוגה של לוחמים ולוחמות קורדיות, הם קודם מנסים להרוג את הנשים, כי אם הגבר יהרוג, אני אעלה לגן עדן. עכשיו, הנשים יודעות את זה, אז הן עושות טילילי, צועקות, כדי שדאש מעבר השני יבין, חבוב, אם אתה נהרג, זה ממני, אין גן עדן. עכשיו, ממש פסיכולוגית, אתה רואה דאש, הידיים שלה רועדות עם הנשק ואמצעי לחימה. באותו רגע שהם התחילו לצוק טילילי, אמרתי, סבבה, אני עכשיו הולך להרג. זה הסוף שלי, היו חיים מעניינים, אבל זה הסוף, כי זה מה שמגן עליי מול דאש. הלך, ואתה רואה דאש נמלטים. אני לא האמנתי למראה עיניי. עכשיו, זה גם נורא נורא מרגש. החבר'ה האלה באמת בונים מדינה, סוג של הם קוראים לזה אוטופיה. להגיד לך שזה אוטופיה זה לא, אבל באמת, יש שם שוויון גם בחיים האזרחיים. אז עוד תופעה, אתה יודע, משהו שאתה, מאיפה זה בא? מה קרה? סוריה היום זה גיוון מטורף של הרעיונות הכי סופר פמיניסטיים שלא תמצא בסקנדינביה, והכי חשוכים, כמו שאם תפשפש בארכיונים הכי איומים של ימי הביניים, לא תמצא. זה מה שנשאר מהפסיפס הזה.
ובתוך הקרעים האלה, בתוך הסלט המאוד מוזר הזה, אנחנו מגיעים לנקודה שבה מגיע בעל בית חדש. והוא פוטין, שאומר, אני נכנס לאזור, ואני עכשיו רוצה להשתלט על כל הבלגן הזה. תתאר לי את הכניסה שלו. עד כמה הוא הלך עמוק עם הבעלות שלו בסוריה?
ב-2015, פוטין מקבל החלטה, רוסיה תתמוך באסד, והוא מחליט לגמור את המורדים את אלה שמנסים להוריד את אסד, והוא אומר, כל מי ששם שם התנגדות, אני מוריד אותו. עכשיו, הוא עושה את מה שהוא עשה בזמנו, בצ'אט שנייה, אתה יודע, אם בכפר אחד יש איזה שלושה טרוריסטים, יושמד הכפר, תושמד העיר, יושמדו בתי החולים, יושמדו גני הילדים, הבן אדם הזה, אין לו אלוהים. זה מטורף לגמרי, אבל הוא יודע שרק כך צריך להילחם בג'יהאד. אני חושב שמבין המנהיגים הבינלאומיים, הרבה ביקורת נשמעת ותשמע גם בפודקאסט הזה, אבל הוא הכי מבין את הרעיון של ג'יהאד, כמו של דאש, כי הוא חווה את זה גם בצ'צ'ניה. הצ'צ'נים שהתנתקו מרוסיה, אמרו אנחנו עצמאים, לרגע הם הצליחו אפילו להשיג את זה, ואז התברר הרעיון של מה זה ג'יהאד. הם ניסו לפרוץ למחוזות אחרים ברוסיה, ואז בדיוק הגיע פוטין לשלטון, והוא גמר אותם, והשיטה הייתה לגמור, לגמור את כולם, לא משנה כמה אזרחים יהרגו, כמה רוסים יהרגו. והוא יודע שהרבה צ'צ'נים, אגב, מצויים בדאש. אתה יודע, ליד אחד הדברים הכי מטורפים, שהגעתי לבסיסים של דאש אחרי קרבות, אתה רואה שכל הכתובות זה בערבית וברוסית. ממש יש כתובת, מוסטאודה אל סילאח, שזה מחסן נשק, ואז אתה רואה רוסית, שאני קורא רוסית, ארוז'יני. נשק, מחסן נשק. זאת אומרת, עד כדי כך הם דומיננטים, החיילים הצ'צ'נים והמפקדים הצ'צ'נים שם. אז פוטין יודע שאם הם מצליחים בעיראק וסוריה, היעד הבא שלהם, לא ישראל, שכח מזה. זה לשחרר את המחוזות המוסלמיים ברוסיה. צ'צ'ניה, דגסטן, קברדינו בלקריה, אינגושטיה, זאת אומרת, זאת הפנטזיה, אני אגמור אותם גם שם. הג'יהאד הזה לא יצליח, ויש לו גם אמירה כלפי המערב, מבחינתו את כל המהפכות בעולם הערבי והמזרח התיכון חטפו האמריקאים, הם לקחו את עיראק, הם לקחו את הנפט בלוב, פה זה לא יקרה. וזה מה שמשאיר את אסד בחיים. אסד הצטמצם עד לשליטה של 10% בסוריה, משהו כזה. רגע לפני שפוטין הגיע, היום הוא התבסס, ואגב התבסס, שאומרים שאסד חזר לשלטון, 60%, זה מה שיש לו, בזכות פוטין. אם פוטין יום אחד יגיד, אני עוזב אותו, עם כל הכבוד לאיראן וחיזבאללה, זה לא מספיק, הוא ייפול.
ופוטין בעצם בוחר באסד, כי אמרנו, יש כל מיני קבוצות, וכל הקבוצות האלה, האינטרס שלנו שיהיה בלגן, שיהיה טוב ובואו, אסד בעצם היחיד שרוצה להחזיר את הסדר על כנו, ופוטין הולך איתו. למה דווקא אסד? למה לא ללכת על המורדים? למה לא לבנות משהו חדש?
הוא מבין שדאש והג'יהאד הסוני של דאש, זה האויב הכי גדול, כי גם האינטרס שלהם זה יהיה להיכנס אחרי זה לרוסיה, אז הוא ממש לא מאהבת אסד, הוא בז לו. לא מאהבת הציר שתומך באסד שזה חיזבאללה ואיראן, הוא לא אוהב אותם בכלל, אבל אומר, אם אלה האנשים שנלחמים נגד הג'יהאד הסוני, אני איתם. מה גם, הנה תראה כמה אסד גאון, לא נעים להודות, אסד בעצם יצר לך מצב, שהשאלה שלך למה הוא לא תומך בסונים המתונים, הופכת לפחות רלוונטית, כי הסונים המתונים כבר נגמרים. וכשהם נגמרים, אז מי שמשתלט עליהם, זה גם כל מיני ג'יהאדיסטים. אתה מבין, החבר'ה הסימפטיים שאני סיפרתי לך עליהם, שהייתי איתם ודיברתי איתם על זה שאני יהודי, וזה שאני ישראלי, ליד חלב, הכל סבבה, בכיף, אהלן וסהלן, ברוך הבא, אנחנו בונים משהו חדש, אתה תוזמן, המשפחה שלך תוזמן. היום מי ששולט שם זה חיית החירה שם, זה ג'בהת אל-נוסרה, זה אל-קאידות למיניהם. 3 מיליון אנשים היום בסוריה, שבחלק מאוד קטן מסוריה, קצת פחות מ10%, שרק שם עדיין שולטים המורדים, אתה יודע, זה פחות חבר'ה מתונים, וחבר'ה פחות נחמדים, כמו שאמרה גולדה.
ואנחנו נמצאים במצב שבו פוטין כבר נכנס, והמדינה קרועה ומשוסעת, ואתה נמצא שם, וכל פעם חוזר באינטרוולים מסוימים, אתה רואה את השינוי בעיניים?
בטח, בטח. נון סטופ, סוריה הזו משתנה. כל פעם שנראה לך שאתה מבין משהו, הכל ליטרלי מתפוצץ לך בפנים, ובגלל זה מה שאני אוהב במקצוע העיתונאי שלי, זה להגיד, אני דוקומנטריסט, אני מתעד. אל תשאל אותי על העתיד. לא מה יהיה מחר, לא מה לא יהיה מחרתיים.
אז אתה יודע, אני לא אשאל אותך מה יהיה. אני רציתי לשאול מה המצב עכשיו, אבל יכול להיות שמהרגע שבו אני שואל ועד הרגע שבו אתה עונה, המצב ישתנה לפי מה שאתה מתאר. אבל בוא ננסה לצייר איזה תמונת מצב של מה קורה עכשיו במרחב הזה.
תראה, במרחב הזה אתה היום מדבר על אני לא אומר אפילו מדינות, זאת אומרת, הייתה מדינה סוריה, היום היא נחלת העבר, אפשר להגיד שמה שירש את סוריה זה סוג של מדינות משנה, כל מיני מובלעות, אוטונומיות שנלחמות, מלחמה אכזרית ביניהן. אסד שולט באיזה 60%, הקורדים שולטים באזור מדהים של 30%, המורדים הסונים המתונים, שחברו אליהם אלמנטים פחות מתונים, שולטים במשהו כמו 10%, ודאש שחטפו מכה עולים מחדש. עולים מחדש, אבל הם מקפידים לא לעשות את מה שהיה טעות מבחינה צבאית, למרות שזה הגשים את החזון שלהם ליצור חליפות, הם לא יוצרים רצף טריטוריאלי. זאת אומרת, זה המון תאים קטנים, כי רצף טריטוריאלי קל לך להגדיר ולהילחם בו. זאת אומרת, זה ארגון טרור ענק, אבל הכוח של דאש הוא חזק מאוד היום. הרבה בוסט הם גם קיבלו בקורונה, כי דאש חוסל אחרי שהעולם קיבל החלטה, אנחנו מחסלים את דאש. ארצות הברית ורוסיה שרבות על כל דבר, אמרו, יש אוהב משותף, כולנו על דאש. דאש ירדו. כשיש קורונה, ארצות הברית, או בריטניה, או ישראל, כולן מסתכלות פנימה ולא מעניין אותה מה שקורה בעולם, וכאן דאש פתאום מתעוררים. הדבר הזה שלכאורה חוסל, וגם אני חשבתי, אני עשיתי סרט על מותו של דאש, יופי, אז עשיתי, והנה הם חוזרים, והנה הם משתלטים על שטחים, והנה האנשים שהייתי בקשר איתם כבר לא נמצאים, כי דאש גמר אותם, והם לא עושים רצף טריטוריאלי, אבל הם ממיתים אימה בכל האזור הזה של צפון מזרח סוריה, ועירה גם כן.
ישראל מעורבת בכלל במה שקורה מעבר להפצצות הספורדיות על משלוחי נשק וכדומה בגבול כדי להגן על האינטרסים שלנו. יש לנו מעורבות יותר עמוקה?
קשה להגיד, אם יש משהו הוא סופר סופר דיסקרטי, אני יודע שיש לישראל איזה יחס כלפי הקורדים בעיראק, שהם עוזרים לו לגבי הקורדים בסוריה, אם יש משהו, זה סופר דיסקרטי ואין לי מושג עליו. הם כן מנסים לעזור לאלמנטים המתונים של צבא סוריה החופשי, בין היתר גם בבית חולים שהקמנו בצפת, הוא באמת נעלה מבחינת המטרה הומניטרית שלו, זאת אומרת, אנחנו מנסים להשתחל פה ושם לכל מיני נקודות. אם אתה לעומת זאת מסתובב בסוריה ושואל מה התפקיד של ישראל, אז הכל בגללך ילד. הכל, ישראל המציאה את דאש. למה אתה אומר לי לא? בטח שישראל המציאה את דאש. עובדה, דאש תקף בטורקיה, בסוריה, בעיראק, בבלגיה. שום התקפה על ישראל, שום דבר, נו, אתם מפעילים אותם. זאת אומרת, אם תשאל מישהו שם מה המשקל של ישראל, ישראל הציתה הכל.
ואתה תחזור לסוריה?
אני לא יודע. אני אמרתי לעצמי אחרי 2014 שעשיתי את הנסיעה האחרונה שלי ואני לא חוזר יותר. הספיק לי. היה לי קשה. הרגשתי מאוד שלם מבחינה עיתונאית, אבל זהו. ואז 2015 מגיעה התמונה הנוראה הזאת של אלן קורדי, הילד הקורדי בן השלוש, אתה זוכר שההורים שלו ניסו להבריח אותו מקובני, מאיפה שהייתי. מטורקיה ליוון, הוא טבע בים, נחת על החוף בטורקיה, הגופה שלו. זאת תמונה שתכלס פתחה את הלב לאנשים, וגם את השערים של אירופה. הכל משתנה, והלב שלי גם נפתח, ואמרתי, אני הולך לשם. אז הגעתי לקובני פעם נוספת, ואמרתי, אני לא עושה את זה יותר. ואז היה הקרב המוסול. לא יכול להיות שבקרב שמסיים את דאש, אני לא אהיה, אחרי שליוויתי אותם בכזאת נאמנות. אקורד הסיום אני אהיה בו, הייתי, נגמר. ואז אתה יודע, על בגדדי הולך, אוח, this is it. אני חייב להיות שם, אז גם קאסם סולימני, חזרתי, ו... אני אומר, אני לא אסע לשם, אבל אף אחד מהחברים שלי לא מאמין לי. אז אני לא יודע אפילו מה להגיד לך. אתה מבין, אפילו על העתיד של עצמי קשה לי, ואני לא מצליח להתנבא לגביו.
איתי אנגל, תודה רבה.
תודה רבה, אלעד.
וזה היה אחד ביום, מבית N12. וכשברקע ההמנון של הגרילה הקורדית בסוריה, נספר לכם שאפשר למצוא אותנו ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים, ואם אהבתם את אחד ביום ואתם רוצים להיות סבבה, אז תעקבו אחרינו, תשתפו חברים, ותצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו. פשוט חפשו אחד ביום. אנחנו כבר שם. האורך שלנו הוא רום עתיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם אחר. Yeah.